חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו העיקרים. השבוע נקרא פרשת נוח. אנחנו ממשיכים בסדרת הבית היהודי, החיים המאושרים, הזוגיות הטובה. השבוע אנחנו נעמוד על שאלת מפתח, האם גם אתה חושב הפוך? ונדבר על פרשת נוח. פרשת נוח, כותבת לנו התורה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח, ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. לאחר מכן, בפרק הבא, התורה כותבת, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס, עד עוף השמיים. וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה. ובפרק ח' התורה כותבת, ויזכור אלוקים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. השאלות הן לכאורה שעלינו להבין, כפל הלשון אלה תולדות נוח, נוח. לא רק הכפל, אלא גם מתחילה בתולדות נוח, שזה בעצם צאצאיו, שזה שם חם ויפת, ועוצרת וממשיכה, נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, ורק לאחר מכם לפסוק הבא, ויולד נוח, שלושה בנים, גם כופלת לידה, תולדות ויולד, וגם עשתה הפסק. כך שואלים המפרשים. מלבד זאת, אם נוח הוא צדיק, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, אם כן מה? למה צריכים להכניס אותו לטבע של גן החיות? ואיזה גן החיות? אין גן החיות כזה בעולם. הגן החיות הכי גדול שקיים בעולם זה היה תיבת נוח. שכל סוגי היצורים שקיימים בעולם היו צריכים להיכנס לתיבה. איך אפשר לתת לו כצדיק לחיות עם כל הכאב וראש, כמו שחזל מגדירים, שלא היה להם לא יום ולא לילה, לא מנוחה ולא כלום, משך שנה שלמה. אז זה הצלה. אם הוא רוצה להציל אותו, תעשה לך תיבה ותנצל. אתה יכול, רוצים להציל את החיות והבהמות, תכניס אותם, שים להם אוכל, תעזוב אותם. אבל למה הוא צריך לסבול? אני פותח בסיפור שסיפר הרב שבדרון זכרונות צדיק וברכה. פעם אחת נכנס לישיבת לקווד הנכד, אחד מהנכדים של החפץ חיים. בזמן שהיה ראש ישיבה הרב קוטלר זכרונו לברכה. כמובן שכל כך סמכו בישיבה שאברך שהוא נכד של החפץ חיים בא ללמוד בישיבה, הוא ודאי מפאר ומרומם ומגדל את שמה של הישיבה. כמובן שהוא נכנס, התקבל במאור פנים ובשמחה ובכבוד ובהערכה ובהרצה. אבל מה קורה? בפועל היה הסדרים של הישיבה שהאברכים היו באים להתפלל בישיבה עם הבחורים. אולם הנכד של החפץ חיים היה מאחר לתפילות. פעם בא אחרי הקורבנות, פעם בא ברוך שאמר, פעם בא בסוף הזה ישיר, כי בא סוס פרעה ולכבו, או בהשתבח, או לפעמים בכלל נהדר. זה מאוד צרם להם לראש שיבה ומשגיח, שאיך ייתכן מה שחשבנו וחלמנו שהנכד הזה יהווה סמל ודוגמת מופת, לכל האברכים, לתלמידים, הדוגמה היא לכאורה שלילית, שהוא מאחר לתפילות, הוא מהווה דוגמה שלילית. החליטו לקרוא לו ולשוחח איתו. ואז פונה אליו הראש שיבה ואומר לו, מוישל היקר, מה אתה חושב שהסבא שלך, החפץ חיים, היה חושב על כך, שאתה מאחר לתפילות, נעדר מהתפילות? אמר לו, עונה לו אברך, אומר לו, אני חושב שהוא היה מרוצה מאוד והיה שמח מאוד. איך ייתכן? מה הפשט שהוא שמח מאוד? אז אמר להם, אני אסביר לכם. אני באמת, באמת כל יום מתכונן להיות הראשון בבית המדרש, לתפילה. אבל מה אני יכול לעשות שאני, כשאני הולך לתפילה, אני נתקל באישה שיש לה בלי עין הרע ילדים, והילדים שלה בוכים, זה צורח, רוצה בקבוק, השני רוצה ללכת, השלישי רוצה אוכל. אני רואה אותה קורסת, אותה אישה, אני חייב להושיט יד, אני לא יכול להיות אכזרי. אז אני מתעכב בגלל שצריך לעזור לאותה אישה. זה עולה בעדיפות על התפילה, מה אני יכול לעשות? אוה, זה כבר משהו אחר, אתה צודק. אם זה המצב שאתה הולך לעשות חסד, ודאי שאתה צודק, לא ידענו. חשבנו שסתם האיחורים האלה. אמרו לו, אז עד הרבה, אולי באמת, אם יש כזו אלמנה בסביבתך, או איזה ערירית, אולי תידע אותנו, כדי שבאמת נושיט לה עזרה יותר. אמר להם, הנכד של החפץ חיים, האישה הזאת היא לא אלמנה, ולא גרושה, ולא ערירית. האישה הזאת זה אשתי. אז האם בגלל שהיא אשתי, אז כבר אסור לעזור לה? אני יכול להשאיר אותה ולראות אותה שהיא קורסת בעול ובנטל ובלחץ של הילדים, ואני אלך לתפילה? רק אז אמרו הראש שבעה והמשגיח, דרגה כזו, חשיבה כזאת, זה רק נכד של החפץ חיים יכול להגיע. שהוא מסתכל שגם אשתו נחשבת לא פחות מאיזה אלמנה אתה הולך לעזור לה. כאילו שמה כל אחד מוכן להתמסר, לעזור, ומסכנה, אבל מה עם האישה שהיה בבית שלך? בדיוק הפוך ממה שאתה חושב. בדיוק הפוך ממחשבות בני אדם, וכמו שנסביר. שבעצם אנחנו נתבונן, מה שמקובל ומתנהל באורח חיים בבתים רגילים, ההתייחסות של חסד, זהו לא שייך לבני הבית. חסד זה הכוונה רק מבחוץ. רק לאנשים זרים, לאנשים מסכנים, לאנשים זקוקים. כשאתה עושה כאלה חסדים, על זה אפשר לקבל קומפלימנטים, על זה אפשר לקבל תעודות, הערכה, הרצה, הכל. אבל בבית יש חובות, יש מטלות, יש תפקידים לכל אחד, וכל אחד צריך לשאת בתפקידים שלו. ולעזור זה לא בתור חסד, זה כאילו כפוי עליך, אין לך ברירה. ככה המבט האנושי הפשוט, אבל אנחנו נלמד מתורתנו בדיוק ההפך. הפוך מהמחשבה של בני אדם. כל אחד ישאל את עצמו, האם הוא גם חושב הפוך ממה שהתורה מצווה. כל אחד ישאל את עצמו. כי בעצם אנחנו נראה שבדיוק ההפך, החסד האמיתי זה בבית, בין בעל לאישה, אישה עם הבעל והבעל עם האישה, ההורים עם הילדים והילדים עם ההורים. זהו החסד האמיתי. ונתחיל קודם כל בעצם פרשת נוח. חז"ל במדרשים מבארים קודם כל כדי שנבין את תיבת נוח, ונבין גם איך ניצל נוח מדור מהמבול. אז חז"ל אומרים קודם כל שהתורה בכוונה אומרת אלה תולדות נוח, וממשיכה בשבחו של נוח, ורק לאחר מכן התולדות, כיוון שלכל אדם יש לו שתי תולדות. יש תולדות של מידותיו ומעשיו הטובים, ויש תולדות שהם יוצא חלציו, בניו ובנותיו. ומה סדר העדיפות? מתחילים בתולדות של מה שהוא עשה במידות טובות, במעשים טובים, אלה תולדות נוח. יש לנו תולדות לנוח. איזה תולדות? הראשונה, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, התכונות שלו, המידות שלו, היה נוח לבריות. והתולדות השניים, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. ולמה באמת התורה מתייחסת לתולדות של המידות ומעשים טובים בראשונה לפני הבנים? כותב המהר"ל מפראג דבר יפה, שני סיבות לכך. ראשית, לגבי הבנים והילדים, יש לזה שלושה שותפים באדם, האבא, האמא והקדוש ברוך הוא. ואילו למידות ומעשים טובים שהאדם עושה, זה הוא עושה את זה לבד, אז מי יותר חשוב? מה שאתה עושה לבד. שנית, יוצא חלציו הבנים והבנות, זה מחוץ לגופו. ואילו המידות ומעשים טובים, הוא מוליד את גופו, הוא מעצב, הוא משלים את גופו. לכן התולדות הראשונות, עיקר תולדותיהם של צדיקים, זה מצוות ומעשים טובים. כיוון שבעצם זה בראש ובראשונה, להוליד כל אדם את עצמו, לבנות ולעצב את המהות שלו. וזה היה נוח. נוח היה איש צדיק תמיד בדורותיו. זה בראש ובראשונה. ולכן הוא שונה מכל בני דורו. אבל מלבד זה, למרות שהוא באמת זכה לכזו דרגה, וכמו שהתנא אומר בפרקי אבות, בפרק ג' משנה י', שכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. הוא היה באמת אדם נוח מאוד. ולכן התורה כותבת נוח, נוח, נוח למקום ונוח לבריות. אבל למרות הכל, כדי להינצל ממידת הדין המתוחה על העולם, יש אמצעי אחד, כמו שאני מבאר את זה בארוכה במקום אחר, בשם הזוהר, שכשיש מידת הדין מתוחה על העולם, אי אפשר להינצל. אפילו צדיקים נתפסים בדבר הזה. איך אפשר להציל את נוח? יש אמצעי אחד, לעשות תיבת נוח. תיבת נוח כוונה תיבה של חסד. איך עושים תיבה של חסד? מכניסים איתו את כל היצורים והבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, והוא נזקק לכך לעבוד יומם ולילה, לעסוק ברציפות בחסד, בזמן שמידת הדין על כל העולם, וזהו כיפת הברזל שמצילה אותו מכל הגזרות הקשות. זהו תיבת נוח, ללמדנו שבעצם המפתח להגנה על הבית, על המשפחה, לביטול כל מיני גזרות קשות ורעות, זהו תיבת החסד. החסד הוא המפתח להצלה והגנה. אלא מה? אחרי שאנחנו מבינים שהחסד הוא בעצם, הוא המפתח, וזה האמצעי להינצל, עלינו להבין מה זה חסד. חסד, כמו שאמרתי, מה שמקובל בחברה, זה מה שאתה עושה לבני אדם זרים, לבני אדם מסכנים, לבני אדם זקוקים. זהו חסד. על זה כל אחד ישבח אותך וידבר ויהלל את מעשיו הגדולים. אבל חסד בבית, אדם לא חושב. אבל אומר הנביא שהיה בפרק נ"ח פסוק ז', הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. בפרק נוח, כך אומר ישעיה, כי תראה ערום וכיסיתו, אבל הוא מסיים, ומבשרך לא תתעלם. ואז כשבן אדם עושה את הדברים האלה, מבטיח הנביא, אז יבקע כשחר אורך, שמך יצא לפניך, וארוחתך מהרה תצמח, הישועה שאתה זקוק אליה, תכף ומיד תצא. והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. זה גם לעתיד לבוא, זה ילוו את האדם. אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. מובטח לך שהתפילה תתקבל. כך חז"ל דרשו, הסבירו את דברי הנביא במסכת סנהדרין בדף ע"ו עמוד ב', במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא אוהב דווקא את אלה. מי אהוב על הקדוש ברוך הוא? אם אדם אוהב את קרוביו ועוזר לקרוביו, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא אוהב. לכן כמה חשוב להבין שאנחנו לא מבינים נכון, אנחנו חושבים אחרת, חושבים הפוך מהתפיסה של התורה. האוהב את שכניו, אומרת הגמרא, המקרב את קרוביו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. הווה אומר שברגע שאדם זוכה לעשות את הדברים האלה, דווקא עם קרוביו, אז הוא זוכה שהתפילה שלו מתקבלת. הישועה שלו קרובה לבוא. זהו הדרך. וכתב הרמב״ם במורה נבוכים, החלק ג' פרק ב', זאת המידה תשמרנה ותחזקנה, זאת התורה הישרה מאוד. רצה לומר, נשיאת פני הקרובים והטיב להם, כמו שאמר הנביא ועוכר שאירו אכזרי, ודברי התורה בצדקות לאחיך, לענייך, והחכמים זל משבחים מאוד מידת האדם שיהיה מקרב את קרוביו. וכבר הודעתנו התורה במידה הזאת, המידה הפלגה גדולה מאוד. זאת אומרת שבעצם כמה חשוב להבין שככל שאתה עוזר לקרובים, זהו החסד האמיתי. ויתרה מכך, הגמרא אומרת מסכת כתובות בדף נון, מסבירה איך דוד המלך אומר בתהילים פרק קובב, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. שואלת הגמרא, וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? איך ייתכן? איך אתה מבקש בן אדם יעשה צדקה כל הזמן? רצוף, איך אפשר? יכולים לעשות מדי פעם? ומשיבה על כך הגמרא, אדם שזן ומפרנס בניו ובני ביתו, זהו עוסק בחסד כל היום. זה נקרא שהוא עוסק בחסד כל היום. ברגע שבן אדם זן, כמובן כתוב שמדובר על בניו הקטנים, שהוא חייב, זה משהו אחר. אבל מגיל 6 ומעלה הוא כבר לא חייב על פי ההלכה. ואם הוא זן אותם ופרנס אותם ודואג להם, ודואג לאשתו, זהו החסד. וכך פוסק הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך בהלכות צדקה, בסימן יורה דעה בראש נ"א סעיף ג', שכותב השולחן ערוך, ולא עוד אלא צריך להקדים את הקרובים לאחריו, הבנים והבנות וקרוביו ואביו, צריך להקדימם לפני כל בן אדם. ואחרי זה, ועניי ביתך קודמים לעניי עירו, ואחר כך עניי עירו קודמים לעניים עיר אחרת. חשבתי על זה רמז בפרקי אבות שכתוב, פרק א' משנה, יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהיה ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. מה זה ויהיו עניים בני ביתך? ולא לא כתוב ויהיו עניים בביתך, אלא בני ביתך. מה אפשר לרמז לנו? אתה צריך לדעת שהעניים הראשונים שזקוקים לעזרה זה בני ביתך. שם אתה צריך להטיל את כובד המשקל. לכן מאזינים יקרים, אנחנו לומדים מפרשתנו, דבר ראשון, שהאדם צריך להיות נוח עם בני ביתו, עם אשתו, עם הילדים שלו, לעשות להם חסדים, לעזור להם, לפרנס אותם, לחלקל אותם, למלא את סיפוקם ואת צרכיהם, שזה תפקידנו, זה החסד. האבא כך והאימא כך, הבעל כך והאישה כך, שזה בעצם המפתח לבניית זוגיות מוצלחת. שיש אווירה טובה בבית, שיש שמחה בבית. כאשר מפנימים שבעצם מה שאתה עושה בבית, זה מצוות עשה דאורייתא, שאתה עושה חסד. לא לחשוב שרק בחוץ זה נקרא מצווה. ההפך, המצווה הגדולה והחסד הגדול והכי מהודר, זה מתחיל בבית שלך, עם האישה שלך, האישה עם הבעל, עם הילדים. זהו החסד הכי גדול. וכמו שאדם הולך להדר בתפילין, במזוזות, ומחפש את הדברים היפים והכי מהודרים, תחפש את ההידור קודם כל בבית שלך, בבית שלך. לדעת שכל שקית זבל שאתה מוריד, אתה מקיים מצוות עשה, כמו שאתה מניח תפילין, כמו כל מצוות עשה דאורייתא. ככה צריך להסתכל, ככה צריך לבנות את האווירה בבית. ואז הופכים את הבית כולו לתיבת חסד, בית של חסד. זה הסגולה הגדולה שמצילה את כל המשפחה מכל מיני גזרות קשות. כשהופכים את הבית לחסד, חסד, מבינים שכל מה שעושים זה מצווה, זה לא מטלות, זה לא תפקידים, זה לא חובות שמחפשים להתפטר מהם. ההפך, זה מצוות שמתגלגלות תחת הידיים כל רגע. לכן אומרים חכמים שכדי שאדם יוכל לקיים חסד רצוף כל הזמן בלי הפסקה, זה רק עם המשפחה, רק עם בני הבית. לאחרים אתה יכול לעזור פה ולעזור שם, אבל חסד רצוף זה רק עם בני ביתו. והחסד הוא לא בביטוי רק לכסף. זה לא עמדת כסף, יש כסף, אין כסף. המושג של סיוע ולעשות חסדים עם בן אדם עני, הכוונה היא לכל מה שהוא נצרך. יש פעמים צריכים לחום, לאהבה, למחמאה, למילת עידוד, להבנה, לשיחה. זה בין בני הזוג, זה בין עם הילדים. זאת אומרת, צריך לדעת שכל מה שחסר, גופני ונפשי, כל זה נקרא שהבן אדם זקוק אליך, זה חסד. ונתאר לעצמנו, כאשר האבא או האימא, הבעל או האישה, לא משנה, הולכים לעסוק בחסד בחוץ, וכל היום מתרוצץ, ואת הבית הוא משאיר, וכשכבר הוא מגיע לבית, או היא מגיעה לבית, אחרי כל העיסוקים מסביב, אז כבר אין לה כוח, לא סבלנות, לשבת, לדאוג, למלא את הצרכים שלה בבית, אם זה כלפי בעלה, או הבעל כלפי אשתו, או ההורים כלפי ילדים, כבר אין להם את הכוח, אין להם את היכולת, את כל הכוחות שלהם, כבר שמו בחוץ, באים, סחוטים, עצבנים. אלה בני אדם שהכתיעו את המטרה, איבדו את כל עולמם, זה לא חסד. אין לזה ערך, כותב הרב חיים ויטל, אין ערך לאותו חסד. כי המדד בשמיים אצל הקדוש הוא מודד איך האדם בביתו, עם בני ביתו קודם כל. אם האדם שם הוא חסר, הוא לוקה, אין ערך למה שהוא עושה בחוץ. היה איתי פעם מעשה, שבא אליי מישהו שאמר לי, הוא הציע לי להחזיק את הכולל, לתת לי, אני קצת הייתי המום, שפתאום בן אדם בא אליי ומציע לי להחזיק כולל, לא כל כך האמנתי, אבל החלפנו פרטים והכל, לנסות מה אכפת לי. קבענו, לקחנו טלפונים והכל, כדי לתאם וכו', והנה אני מצלצל לבית, הוא לא ענה לי בפלאפון, צלצלתי לבית, אשתו ענתה, ואז אשתו, שאלתי אותה איפה כבוד הרב, והיא התחילה להתפרץ ולקלל, וכינויים שהשם ישמור. אמרתי, ריבונו שלום, תראה מה זה. כל היום היא אומרת, רק בחוץ, 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 בבית. היא סיפרה על עצמה שהיא חולה במחלה, היא לא יכולה לזוז, אפילו לקנות לה שקית חלה במכולת, הוא לא מוכן. זה לא חסד, אין לזה ערך. החסד הוא בני הבית. מספר הרב שבדרו שפעם אחת הוא לקח את הבן שלו לקופת חולים, אז שאל אותו, הרב שלו ראה אותו בדרך, שאל אותו, לאיפה אתה הולך? אמר לו, אני לוקח את הילד לקופת חולים. אז הוא חוזר לו על השאלה, לאן אתה הולך? אומר לו, אני לוקח את הילד לבית חולים. אז אמר לו הרב שלו, אני רוצה להסביר לך, אתה לא לוקח את הילד לקופת חולים, אתה הולך לעשות מצוות, עשה דאורייתא, חסד עם הבן שלך. ככה אתה צריך לחשוב כשאתה עושה משהו עם הילד, וכך באמת כותב השלה, השלה כותב אדם, הזן, בניו ובני ביתו הקטנים, זה נקרא עושה צדקה בכל עת, אף שהאדם, הוא אומר ככה על השון שלו, אף שהאדם עושה מחמת כרחם אבל בנים, מכל מקום ישים במחשבתו רצון השם יתברך, שהוא עושה את זה בשביל חסד. זו ההנהגה, כי החסד הראשון והחסד הגדול, זה דווקא עם בני ביתו, עם קרוביו, זה החסד הכי גדול. אחר כך, אתה יכול להוסיף, תוסיף, כל המסיף ברוך יהיה, אבל בראש ובראשונה, תטפל בכל ענייני הבית והמשפחה. זה החסד האמיתי, בית של חסד. מספרים על הרב עקיבא איגר שפעם אחת הוא נסע לחתונה של הנכד שלו לוורשה, ואז כמובן היה, הוא הלך לאכסניה וכל העיר געשה ורעשה לראות את גדול הדור. הרב עקיבא איגר מגיע, הוא ראה מהחלון שנהיה שם המונים, אז הוא שאל את בעל האכסניה, מה קרה פה? מה, אני כל כך משונה עם הגיבנת שלי, שבאים כולם לראות את הגיבנת, ככה מרוב ענווה הוא מדבר. בכל מקרה הרב עקיבא איגר, הוא שואל, איפה הסנדלר? אולי אתם יודעים איפה גר הסנדלר? סנדלר? מה? אני רוצה לבקר את הסנדלר. כולם שמעו את הבקשה של הרב עקיבא איגר, גדול הדור, מבקש ללכת לבקר את הסנדלר. כנראה יש פה תגלית עצומה שלא ידענו. הסנדלר אדם פשוט, פתאום גדול הדור בא אליו, כנראה זה צדיק נסתר שלא ידענו ממנו. הדבר הזה עשה לה ממש השמוע כנפיים, בקיצור כולם הלכו לבקתה של הסנדלר, נהיה שם ערמות, מסכן הסנדלר הזה, פתאום הוא לא מבין מה קורה שם. ממש הכל צפוף, חנוק לו, יש לו בקתה קטנה ששם הוא עובד עם איזה חלון, הוא צעק עליהם, מה אתם עושים? מה אתם באים לפה? מה עשיתי לכם? לא, הוא צדיק נסתן, אנחנו רוצים לקבל ברכה, הוא צעק עליהם, מה אתם רוצים ממני? אני לא מבין אתכם. אני לא צדיק ולא כלום, מה אתם רוצים ממני? בקיצור, הרב עקיבא איגר החליט לבקר אותו, ואז שאלו אותו, בני ביתו, שאלו אותו מה זה, האם באמת הוא צדיק נסתר, שהוא ככה כולם כבר הלכו לשם והכל, מה באמת מעלתו של הסנדלר? אמר להם, מי אמר? אני אמרתי שהוא צדיק נסתר. אני לא אמרתי שהוא צדיק נסתר, אני לא יודע אם הוא צדיק, הוא אדם פשוט. אז מה פתאום הרב הולך אליו? גדול הדור הולך לסנדלר. אמר להם, כיוון שזה קרוב משפחה שלי, כבר הזדמנתי לפה, יש מצווה מבשרך, אל תתעלם, לא תתעלם מבשרך. אסור לי, אפילו זה אינו לפי כבודי, אסור לי להתעלם. צריך לכבד אותו, לראות אותו, לבקר אותו. עד כדי כך הפך את הכל. להראות לך כמה חשוב ההתייחסות לקרובה ולמשפחתו. לכן מספר רב נפתלי, שהוא היה תלמידו של הרב ישראל מסלנט, אחרי שהוא התחתן, אז הוא, הרב ישראל מסלנט פעם פוגש אותו, שואל אותו, אומר לו, תגיד לי, האם אתה עושה גמילות חסדים? אמר לו, כבוד הרב, אין לי כספים לעשות גמח. אז אני לא יכול. אמר לו רב ישראל מסלנט, אני לא התכוונתי על כסף. אני התכוונתי אם אתה עוסק בבית שלך בחסד עם אשתך. אתה צריך לדעת שלא התחתנת עם שפחה. אתה חייב אשתך זה כגופך ואתה צריך לעזור לה. זה החסד שאני אמרתי. האם אתה כבר יודע ומבין שאתה כשמתחתן אתה צריך לעסוק בחסד בינך לבין אשתך. זה החסד. כמו שמסופר הרבה של ירושלים, רב סמואל מסלנט, פעם אחת אשתו הייתה תולה כביסה לאחרי שהייתה חולה, אז רב ישראל מסלנט הלך, ניגש לעלות, לעזור לה, ללכת לתלות את הכביסה, רבה של ירושלים תולה כביסה, אמרה לה הרבנית, מה פתאום? איזה ביזיון, חילול השם, איפה כבוד התורה? הראו את הרב של ירושלים, רב סמואל מסלנט תולה כביסה, אמר לה, אבל את חולה, אסור לך להתאמץ, אין לי כסף לזכור עוזרת. ופייס אותה, אמר לה, רק כדי שהתשתכנע לתלות כביסה, והוא עומד ותולה, כי זה החסד. אותו דבר מספרים על הרב משה פיינשטיין, שפתאום מצאו אותו לעת זקנתו, במטבח מדיח כלים. אז שאלו אותו, מה זה? איך, מה קרה? אמר להם, בגלל שמה אני יכול לעשות? הרבנית לא כל כך מרגישה טוב, והיא אוהבת שיהיה נקי, אז אני עושה מצווה, זה חסד. ככה מספרים אותו דבר על הסטייפלר. החסד הוא בעצם שבן אדם יודע שבבית שלו זה המפעל החסד האמיתי. שם מקור החסד. בין האישה לבעל, בין הבעל לאישה, בין ההורים לילדים. זהו החסדים. היה מסופר על המהר"ל דיסקין שפעם אחת אישה באה להתלונן על בעלה. הוא מתמיד גדול. לא מדבר איתה, לא אומר לשלום, לא כלום. כבר לא יכלה לסבול, הלכה לבית של המהר"ל, דיברה עם הרבנית, כך וכך, אני לא מסוגלת לחיות איתו, הוא בכלל לא רואה אותי כל היום, חפש כולל יום, כולל שישי, כולל מוצאי שבת, כולל נץ, העיקר לא להיות בבית, וגם כשבא לבית, ישר לסטנדר, לא רואה אותי, לא שומע אותי, אוכל הולך. קרא לו, הזמין אותה המהר"ל לשיחה, והוא בא, ונכנס לסלון, נכניס אותו לבית, כי המהר"ל הזמין אותו, ובקיצור, מתעלם ממנו, המהר"ל יושב ולומד, לומד, לומד שקוע, והוא יושב שם, מחכה שעה, שעתיים, מנסה להרעיש, זה שום דבר, המהר"ל לא מרים את העיניים מהספר. אחרי כשעתיים, המהר"ל קורא לאשתו, שתיכנס, ואז נכנסת אשתו הרבנית, יושבת השביעי, בכבוד, שלום, מה שלומך, מה עשית היום, מה קנית, איך עבר בינתיים היום עלייך, כל מיני שאלות ככה להתעניין, כאילו באמצע הלימוד, מפסיק, מתעניין בכל העניינים שלה, מה עבר עליה, איך עבר עליה, מה עשתה, מה לא עשתה. אחרי זה, הוא קורא לאברך, זהו, גמרו את השיחה בינו לבין אשתו, קרא לאברך. אמר לו, עכשיו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, איך הרגשת בשעתיים האלה? אומר לו, כבוד הרב, קשה מאוד, הרב הזמין אותי ולא מדבר איתי, מאוד כאב לי. אבל לא, אתה מבין, אתה רק שעתיים, עומד פה בלי שידברו איתך, תראה כמה כואב לך. אתה יודע מה אשתך מרגישה? שכל היום אתה לא יודע לדבר איתה? אתה לא יודע לשבת? אתה יודע איך עושים? ראית איך אני עושה עם אשתי? באמצע הלימוד אני מפסיק, יושב איתה ושואל אותה, מתעניין בה. זה הדרך, זה החסד הגדול שצריך לעשות בבית. לכן מאזינים יקרים, הבית יכול להיות בית של חסד. כאשר אנחנו מבינים שכל מילה, כל תזוזה בבית, מצוות עשה דאורייתא. לחשוב ישר, לחשוב ברוח התורה, בהשקפת התורה. לא לחשוב הפוך, לחשוב שהחסדים רק בחוץ. החסדים הגדולים זה רק בבית. זה התיבת נוח שמגינה ומצילה כל בית מכל גזרה קשה ורעה. זה הבית כאשר בונים אותו על אדני החסד האמיתי, זוכים לכל ההבטחות של הנביא, שהוא בקע כאור, כשחר אורך, יצא לך שם כמו שצריך, לא רק זה אלא תיוושה, לא רק זה אלא התקבלו תפילותיך, כל הברכות וכל הישועות, דווקא מתחיל מהבית, כך שכל פעולה בבית, כשמתחילים לבנות את הבית, בונים את זה על המדד הזה שכל מה שעושים זה חסד. עוד חסד, עוד מילה טובה זה חסד, עוד חום זה חסד, עוד אהבה, עוד קומפלימנט זה חסד. כל פעולה, הזזת, עזרת, הרמת, היה צריך לרחוץ כלים, תרחוץ כלים. מה שצריך לעשות, עוזרים אחד לשני, זה מצוות עשה דאורייתא. כך צריך לבנות, ככה הילדים גודלים בתוך בית, שמבינים שכל מה שעושים זה חסד, זה לא מטלות, זה לא תפקידים, זה לא עול, אלא זה מצוות שמתגלגלות תחת הידיים בכל רגע. זהו לעשות חסד כל היום, בכל עת, רק בבית אפשר. לאחר מכן, כאשר יש לך יכולות יותר, מעבר לצרכים של הבית והמשפחה, תוסיף והולך גם לאחרים וגם למסכנים, אשרה ואשרה חלקו, יעזור השם שנזכה כולנו. בעזרת השם להפוך את הבית שלנו לבית של חסד, לחשוב נכון כמחשבת התורה, כהשקפת התורה, ועל ידי זה נזכה שיושפע שפע רב על הבית, תשרה השכינה בבית, ויהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, וברכה והצלחה בכל אשר לפני, נוכל לגדל דור ישרים ומבורך בבית הזה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.